עכשיו ב-103 FM. אראל סגל.
בוקר טוב, מאזינות המאזינים, אתם על 103 FM ו-104.5 צפון FM. מגיש אורח היום איתי, איתן כבל.
שלום, שלום.
שלום, שלום. עורך מפיק אסף נבו, אחראי על שידור עידו כהן ברדיו צפון, פלא בלסון. שלום לך, איתן. אנחנו כמה? אנחנו ימים לפני הבחירות, 30?
כ-30.
כ-30, כן. כ-30. אין אווירה של בחירות.
אין אווירה של בחירות, אין אווירה בכלל, וזה די מדהים. אני כתבתי איזה לערוץ הכנסת לפני מספר ימים, נתתי איזה ספיץ' נתנו לחברי כנסת לשעבר, כל אחד יאמר ממקומו איך הוא רואה את המערכת. ואתה יודע, ואני דיברתי על זה שוואלה, אני, אתה יודע, עם דעה ידועות, אני רוצה שביבי נתניהו יפסיד וילך הביתה. אבל לצערי הרב, הוא השחקן היחיד שמגיע רעב למגרש בבחירות הרביעיות, כל השאר כמעט אסקופות נדרסות, אלה שרוצים להחליף אותו מימין, אלה שחולמים ממרכז שמאל, זאת אומרת, האמירה שרק לא ביבי, היא כל כך חזקה, אבל מסתבר שהיא רחוקה, היא מלהספיק.
אז בואו נלך נקודתית.
אתה מסתכל, אתה רואה היום...
איפה הקמפיין של לפיד?
ואני מת מזה, אני אומר לך בכל הכנות.
אני לא מת מזה, אבל אני שואל אותך, לא, אבל אני טועה איתך ביחד. הרי אני לפני כמה שבועות, גם איתך, לפני שבועיים, אמרתי לך, תשמע, אני רואה את לפיד מטפס. כלומר, הוא יאסוף את המנדטים, אבל אין לו קמפיין בכלל.
לא, אבל תראה, בוא נגיד את זה ככה.
כן.
הוא במקום שהוא צריך יותר לעשות מה פחות טעויות מאשר יותר הצלחות. ואני אומר את הדבר הבא. במידה רבה, מי שהולך להכריע את מערכת הבחירות הקרובה, מעבר לכמה כל אחת מן המפלגות תקבל מנדטים, זה כמה יגיעו מהחברה הערבית להצביע, אמרתי זאת גם בפעם הקודמת, וגם מה יקרה עם אחת משלוש המפלגות, עבודה, מרץ גנץ, המפלגה של גנץ. כן. בנסיבות האלה תראה, זה אוי לי מיוצרי, אוי לי מייצרי. מצד אחד, אתה רוצה לאכול את הקולות של גנץ.
כן.
כדי כי, אין לי ספק, יאיר הוא היום הכוח המניע, לפחות מנקודת המבט שלי, בכל הקבוצה הזו שנקראת רק לא ביבי. אוקיי? זה שמתחילים גם כן שם, עוד לא, אין להם אור, אין להם דוב, אין להם, עוד לא צעדו אותו, הם כבר אומרים, אני יושב איתו, אני לא יושב איתו, אני כן יושב איתו, נתניהו יושב עם כל אחד. גם עם המשותפת הם הוא יצטרך לשבת כדי, זה כוחו דרך אגב בין היתר, כל אלה שתוקפים אותו על שום דברים
הוא
ערבים.
פוליטיקאי.
וזה, הוא פוליטיקאי. הוא רואה מול העיניים שלו את הצורך לנצח, וכל אלה ש, למשל אפילו אתמול, התראיינתי כאן בפינה ב-103 בתוכנית הבוקר אצל ינון וענת, ואמרו, מה? הוא פונה לפלסטינאים? אז בסדר, תוקפים אותו.
חרטה, אבל לא משנה.
זה לא רלוונט.
זה לא רלוונטי, נכון. לא.
אתה לא, אתה מתייחס לזה מנקודת המבט, נכון, לא נכון, אוקיי? ותכף נעסוק בכל מיני עניינים, נכון, לא נכון. אני רואה את זה מאותו מקום של הלהט. הוא המבוגר מבין כולם, והוא הצעיר מבין כולם לצערי, אני אומר את זה בכלל גדול.
אני אגיד לך, יש פה כמה דברים. אני קונה חלק מהניתוח שלך, אני חושב שיער לפיד...
קודם כל תודה.
קודם כל אני חושב שיער לפיד בין לו קמפיין, והוא לא קיים. והשחקנים היותר מרכזיים, אני חושב שגם שר בעצמו, ראיתי את המודעות, שר החליף איזה ארבע סוגי סמאות, ארבע סוגי קמפיינים, פיטר את פרויקט לינקולן וכו'. היחידי שעוד על המגרש, כאילו בצד ימין זה בנט, שאתה יודע, שמשחרר, כאילו, אתה יודע, יש תוכנית סינגפור וכו'. לא משנה, יקרה, לא יקרה, אבל הוא
על המגרש.
עכשיו, אתה גם אמרת, אנחנו מבינים, בנט הוא אחד השחקני הציר. זה לא משנה כמה הוא מסיים, בסופו של דבר, הוא יכריע לכאן ולכאן. אני חושב, אם אני מנתח, נכון, ואני לא אומר את זה מידיעה, אני מכיר את האנשים, אבל לא אומר מידיעה, אני חושב שבנט לא יהיה זה שיוריד את המלך. הוא לא ייתן את הסכין בגב, בגלל שבנט מסתכל על הימים שאחרי, והוא רוצה להיות יום אחד מנהיג הימין. עכשיו, הוא לא ייתן את זה ללפיד. אלא אם כן, אם לפיד ושר יגידו, אתה עם 8, 9, 10, 11 מנדטים, תהיה ראש הממשלה, יכול להיות שהוא יתפתה לזה.
בוא נגיד את זה ככה.
אבל אני לא רואה את זה קורה.
לא, אני אגיד לך יותר מזה. השחקן הכי חשוב היום במגרש, לטעמי, וזה לא רק לטעמי, זה בנט. ואני אומר לך יותר מכך, אם הוא לא ראש ממשלה, עזוב עכשיו אם אני בעדו או נגדו, או, אני אומר זאת כפרשן.
כן.
אם הוא לא ראש ממשלה בקונסטלציה עם ביבי, או קונסטלציה שלו ביבי, הוא, הוא צריך לפרוש ולא בסיס.
וסער?
ו, לא גדעון.
אני גדע... למה גדעון מה יש לו?
כי גדעון...
אם גדעון לא מצליח להביא הפעם את הסחורה,
כי אני אומר לך, לא, אבל זה לא רלוונטי, אני מדבר לך מי יהיה ראש ממשלה. כן. כי גדעון, כי גדעון אמר אני לא אשב עם נתניהו, ודרך אגב, לעת שהוא אומר את הדברים אני מאמין לו.
הבנתי, אבל אמרת לעת. גם כחול לבן אמרו. גם גנץ אמר.
לכן אמרתי, יחד עם זאת תזכור שהיחיד, המפלגה היחידה, בוודאי בחיבור עם סמוטריץ', שיכולים לתת לו למרות הכל, ואף על פי כן את החוק הצרפתי, עדיין, ולמרות הכל, זה בנט. ואם יש משהו שהיום יותר חשוב לנתניהו מכל דבר אחר, בגלל זה הוא גם הרעב ביותר כדי לזכות בשלטון, זה נתניהו, וזה בנט יכול לתת לו.
חוק הצרפתי, אני לא יודע, אני, שוב, אני, אנחנו נדבר, יהיה פרק משפטי נרחב, כי בכל זאת, כמו הייתה החלטה דרמטית של בית המשפט. לא, לא הדחייה של אחרי הבחירות, זה שטויות, וגם לא העובדה שיהיו שלושה דיונים בשבוע, כי לרוב הדיונים האלה, ראש הממשלה לא צריך להגיע אלא למעט הדיון שלו עצמו, והעדות שלו עצמו, ורוב הסיכויים שגם בית המשפט יאפשר לו, אם הוא יהיה ראש ממשלה, כן, יכול להיות שהוא יפסיד בבחירות. אבל אנחנו נדבר על ההחלטה לגבי, באמת, לגבי סגת האישורים ועל המשמעות שלה, כי יש פה גם חוק יסוד, אבל בוא נשאר רגע בפוליטיקה. תראה, אתה מדבר על בנט, אבל בוא ניקח את זה למגרש שלך. אתמול התפרסמה מודעה של אותם גנרלים. אותם גנרלים זה אותם גנרלים שלפני שנה וחצי קראו להצביע לבני גנץ. אתה יודע מה שמתי לב במודעה הזאת? אין כבר שלום, אין כבר עירוי, יש רק שינוי, ואין שם. כלומר, רואים, תפרוש, אבל אף אחד לא אומר שם. זאת אומרת, איפה הבנתי שהמצב של הפית קשה, שאותם גנרלים, כן, נפוחים מחשיבות עצמית, איך הם אומרים, נסענו איתך את האלונקה, יאללה, יאללה, נסעתם אלונקה לפני 200 שנה. איזה אלונקה בדיוק נסעתם? זה גם, אגב, זה מבחיל, כאילו, הרמת המהירות הזאת של ההתהפכות שלהם עליו.
אני אומר את זה כך. גם כמי שאומר רק לא ביבי, אבל לא משתמש בסלוגן הזה. כן. זאת אומרת, אני אומר שהסלוגן הזה הוא מצד אחד גייס את, 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 את הציבור סביב מפלגות מסוימות שרק לא ביבי, אבל הוא, זה גם יכול להיות המכשול כדי לא להחליף את נתניהו. עכשיו, כשאני רואה את, את החבורה הזו ועברתי על חלק מן השמות, ואני לא, באמת, אין לי עניין להיכנס או להתעמת מהם, זה היה מביך. אני אומר את זה גם כמי שלא מתפלל, גם למרות שאני גר בראש העין, ואני לא מתפלל לכיוון של הבית של גנץ, כן. לא התפללתי, למרות שיש בי התלבטות מאוד גדולה, ושאני מקווה שראייתי לא מאזינה לי, אבל התלבטות גדולה עבור מי להצביע, והוא אחת משלושת המפלגות ש...
תשמע, אני מסתכל על מפייניקים ותיקים, הם רואים את מה שאומרת, שוב, אני בעד ושתתמודד, ואני נגד הניסיון לפסול אותה, היא פתצה, היא נבחרה ובצדק.
דרך אגב, אני אנקדוטה.
כן.
אני שמעתי את הילד שקד אומר, כן. אנחנו לא נשב עם אבתיסאם. זה בסדר, אבל כן. אם... אני אומר, אם מפלגת העבודה תקבל 7 מנדטים, מה טוב הוא. אבל אם מפלגת העבודה תקבל 6 מנדטים, ואבתיסאם לא תהיה בפנים, היא תשב עם העבודה?
לא יודע, אבל אני, שוב, הכל פה, הרי אנחנו, אתה יודע, יש איזה איש אחד גדול במערכת הפוליטית, לא אגיד שמו, שאומר שהכל פה זה תיאטרון. בסוף יש חזון, וכל השאר זה תיאטרון, כולנו יודעים את זה. זה כמו היחסים, אתה יודע, אני מניח שברמה האישית אתה יכול להיות ביחסים נהדרים, נגיד גם עם נתניהו, אבל, כאילו, אתה יודע, אבל יש פה
יש מאבק, ודרך אגב, אחד הדברים הקשים שקרו לנו, נחצו הגבולות בין שני הצדדים. כן, אפשר ועוד איך שכן.
רגע, אבל כן, לא, זה ברור. אבל אני אומר לך, עכשיו אני אומר לך, יש בטח בכירים במפלג, מה שקרה מצביעי מפלגת העבודה ותיקים, שאומרים, תשמע, אני לא יכול לבוא להגיד על מישהי שעומד על בן גוריון, על פרס, על רבין וכולי, כנופיות הציונות ועל הנקבה וכולי.
כיוון שאני מכיר את כל השמות שם, אחד לאחד, ואני שמעתי גם חלק מגחכים על השמות האלה ויכולתם, ואנשים לא מבינים. העניין הוא לא השמות האלה ומה עוצמתם ומה כוחם האלקטורלי. העניין הוא שהם מייצרים גל הדף. יש לפחות מנדט וחצי שניים עדיין ברשימת העבודה הקיימת, שהם מה שנקרא ותיקי המפלגה.
כן.
אוקיי? ולא ותיקים עסקנים, אלא מצביעים מהקיבוצים וכו, שהסיטואציה הזו איננה מוצאת חן בעיניהם. והם יצביעו גם ואולי במידה רבה הם אלה שיצילו את גנץ, כי מפלגת העבודה, ואני אמרתי את זה גם אצלך בפעם הקודמת, ואני אומר את זה למירב, מעבר לטעות שהיא עשתה עם אופר שלח, שאני שם את זה לרגע, כי זה סיפור שכבר נגמר, יש כאן נקודה שאנחנו כבר 5 מנדטים, ואני אומר עדיין, אנחנו, 5 מנדטים בסקרים, וזה מתעתע מאוד, כי זה יכול פתאום למצוא את עצמנו בסיטואציה מאוד מאוד מאוד.
ואז אי אפשר לשתות. טוב, עכשיו רגע נעשה, נפסיק את העניין הפוליטי, נמשיך לדבר פוליטיקה.
בבקשה.
למרות שגם המשפט הזה הוא אירוע פוליטי, בעיניי כל הרעיון הזה, כל המשפט, וגם מה שמתגלה כאן, זה הדרך להפליל את המערכת הפוליטית, וזה הדרך היחידה בעצם היה לנצח את נתניהו, כי די ברור לכולם שילמלא, אתה יודע מה? אני גם שם את זה בספק, יכול להיות שילמלא המשפט הוא היה נופל בצורה רגילה, והרמה היה מואס בו, המשפט הזה גם חיזק אותו בצורה בלתי תאומן אצל ציבורים גדולים שרואים מה שמתגלה, אבל עכשיו אני רוצה ברשותך לעבור לצד הפן המקצועי, אני מנתק רגש, מנתק את ההזדהות המוחלטת שלי, אתה יכול להשתעל, שלום לעורך דין דוד פורר, לשעבר בכיר בפרקליטות.
שלום, צהריים טובים.
אם כן, אתמול יש שתי החלטות של בית המשפט. אחת, המשפט, שלב ההוכחות התחיל ב-5 באפריל, נעזוב את זה בצד. שני, זה כמובן עניין האישורים, אישורי היועמ"ש לפתיחה בחקירה, נושא שאתה דיברת בו לא מעט. ואתמול בית המשפט, אם אני אומר, נפל פגם בהתנהלות מנדלבליט, אבל אנחנו ממשיכים. כלומר, אנחנו, העץ הגדול ממשיך, יכול להיות שבהמשך הדרך נפסול פירות ממנו, גם כן לא בטוח. אז אני מבקש לך את הניתוח המשפטי הפרקטי של מה שאנחנו למדים מההחלטה אתמול.
נקודה אחת היא שהפרקליטות לא היה בידיה את האישור שהיא טענה שיש אותו. הפרקליטות טענה שבתרשומות מופיע אישור היועץ המשפטי לממשלה, ולפי ההחלטה עולה שזה לא כך. עכשיו, מה בעיניי הבעיה הגדולה בהחלטה של בית המשפט אתמול? בית המשפט מסתמך על המזכר שהגיש היועץ לפני כ-5 ולא ככה מתנהל משפט בישראל. אתה לא יכול להגיש מזכר ולהגיד, במזכר אני מעיד על מה שהיה לפני 5.
יותר מזה, נדמה לי שבתחילה הפרקליטת מיסוי וכלכלה, המשנה לאכיפה כלכלית, גברת עורכת הדין ליד בנארי, בהתחלה אמרה יש אישורים. אחר כך היא אמרה, האישורים יופיעו בפרוטוקול במושחרים. השופטים ראו את זה. אז מה, יכול להיות שפרקליטות לא אמרה אמת לבית המשפט?
קודם כל, לדעתי, על פרקליטות מיסוי וכלכלה, שהם מדי פעם לא אומרים אמת, זה לא סוד, אני אומר את זה בצורה גלויה.
אמירה לא פשוטה דרך אגב, מה שאתה אומר עכשיו כמי שהיה חלק מהמערכת.
אני מסכים איתך בהחלט, זו אמירה שבעיניי המערכת הייתה צריכה להזדעזע ממנה, וכל הציבור היה צריך להזדעזע ממנה, וזה מה שאני אומר, זה לפי החלטות של בית המשפט, זה לא עניין של דעתי הפרטית. בית המשפט קבע מספר פעמים שפרקליטות מיסוי וכלכלה לא אמרה אמת. הסיטואציה כאן היא פשוט בתיק שהוא גלוי לעיני כל הציבור, וכולם עוקבים אחריו, והתקשורת עוקבת אחריו, ולכן זה בא למודעות יותר גדולה. הרי כשאתה מסתכל על ההתפתחות של עמדת הפרקליטות, זה כולם צריכים לזוז במבוכה בכיסא, גם ראשי מחנה רק לא ביבי, כי רוצים, אם רוצים כתב שהוא יורשע, רוצים שזה יהיה בהליך ראוי, לא בהליך כזה שאומרים יש אישור, אחרי זה לא נותנים אותו, בית המשפט מורה לתת אותו, ואז נותנים את התרשומות שמתברר שזה לא מופיע בהן.
זה מה, אז מה אנחנו למדים מכאן? כאילו לפי, לתחושתי, אוקיי? נגיד ספקולטיבי. קודם חקרו, קודם חיפשו, ורק אחר כך רטרואקטיבי תמיד אפשר לתת אישור. יש פה חוק יסוד הממשלה, שבו אתה חייב לקבל אישור של היועמה, אישור מנומק אפילו. אתה יודע, דיברנו פה עם עורך דין מאיר ארנפלד, שהיה ראש מפלג חקירות ביחד, והוא אמר, אדם שחקר ראשי ממשלה, הוא אמר מעולם לא, כל פעולת חקירה, קיבלתי אישור בכתב של היועמ"ש. פה אין אישורים בכתב, אבל בכל זאת, בית משפט אומר, אוקיי, בוא נלך. אז מה? עכשיו יעמידו על כל ראיה וראיה שלפרקליטים יש איזשהו ספק לגביה, אם היא הושגה, אם היה לה אישור, אז יעמידו את, גם את היועמ"ש וגם לחקירה בבית משפט?
קודם כל זה אומר שלא כולם צריכים להבין, גם אם הפרקליטות אומרת משהו וגם אם היועץ אומר משהו, זה לא דברי אלוהים חיים. יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה מדויק, יכול להיות שזה עולה, יכול להיות שזה לא עולה. זה כרגע אלה טענות של צד.
אבל עורך דין, סליחה, כן. אני יכול ברשותך לשאול את השאלה הזו. אני יודע שאראל שיושב כאן לצידי, זה אצלו חלק מהדם שלו. אבל אני שואל אותך כמי שהיה בפרקליטות ועורך דין, איש מכובד, ואני יכול לומר ככה, הרי אנחנו כבר בתוך התהליך, אוקיי?
כן.
אי אפשר להשיג אותו לאחור. השאלה היא, אם אנחנו, אתה, כמי שהיה גם בפרקליטות, יודע לבוא ולומר לי, אני מאמין שבתי המשפט במדינת ישראל יודעים לעשות צדק וחותרים לצדק. וכל הטענות שאתה מעלה כאן, שהן לא פשוטות, אני לא יכול להתעלם מהן, אין לי כלים לבדוק אותן, יובאו בפני בית המשפט, וגם בית המשפט בחוכמה רבה קיבל את ההחלטה לדחות את הדיון לאחר הבחירות, ושם הדברים יישפטו.
התשובה היא חד משמעית, כן, לי יש אמון רב בשופטים במדינת ישראל. אני יכול להגיד לך שלעומת העולם, מצב מערכת בתי המשפט בתיקים הרגילים שמתנהלים, מצבנו נפלא. יש בפרקליטות, במחלקות מסוימות בפרקליטות, שם יש בעיה, והבעיה הזאת לא מטופלת.
וזה בית המשפט, הרי אתה יודע, בוא נגיד את זה ככה, עורכי הדין, בוודאי בועז בן צור, הוא לא איזה אסקופה נדרסת. הוא אחד מעורכי הדין הטובים ביותר שיש במדינת ישראל. והוא יודע את העבודה. והוא יבוא ויאמר את הדברים. ובשביל זה, אתה יודע, יש את בתי המשפט, וזה לא תיק שאתה יכול, אתה יודע, לשחק איתו משחקים. זה תיק שכל העיניים פקוחות אליו, כל אמירה, כל מילה, ולכן נקודת המוצא המרכזית שצריכה להיות לציבור במדינת ישראל, היא לתת את כל הגיבוי לבתי המשפט, שיעשו צדק.
אני חושב, לכל מילה שאמרת, אני מסכים באופן מלא. צריך להבין, אבל מדברים הרבה על מערכת המשפט, ובעצם מערבבים פה שתי מערכות נפרדות. אחת זה מערכת בתי המשפט, שהיא מערכת עצמאית, חזקה, מתפקדת, ששומרת על כולנו. במקביל יש את מערכת אכיפת החוק, שזה הפרקליטות, המשטרה, זה גופים אחרים. הם מייצגים עמדה, ומי שאמור להכריע בין העמדה של הפרקליטות לבין העמדה של הנאשם והסנגור, זה בית המשפט.
נכון.
עצם העובדה שהפרקליטות אומרת משהו, אני לא מתרגש מזה, כי אני ראיתי את הפרקליטות אומרת על שחור שהוא לבן, על ירוק שהוא צהוב, ועל אדום שהוא חום. זאת אומרת, אין בזה איזה ריבות הגדולה בזה שהפרקליטות טוענת משהו.
אבל אני בכל זאת, אני אקח אתכם לשאלה, הרי בעצם בית המשפט הסית את השאלה האם ניתן אישור, אלא שאלה כיצד ניתן האישור. כלומר, הוא מקבל את זה שיכול להיות פה איזשהו אישור כזה שניתן בעל פה, ולכן התצעיר הוא מאוד מאוד משמעותי פה, התצעיר של מנדלבליט, ועליו אני מניח, אני שואל אותך עכשיו פרקטית, אתה יודע מה, עזוב, אני מתקן את השאלה שלי. אם אתה היום פרקליטו של נתניהו, האם אתה הולך לעליון לנסות, אני לא יודע אם אפשר ערר, או שזה צריך פה בגץ, על הנושא הזה, כי הוא נושא עקרוני, חוק יסוד, בכל זאת, אתה יודע, מה שמתגלה פה, שהיה פה פישינג על ראש ממשלה עד שניתן האישו, או שאתה מותיר את זה באמת, ממשיך תוך כדי משפט, ומנהל את זה ראיה, ומעלה את היועמ"ש לעדות.
אני הייתי מגיש בקשה לזמן את מנדלבליט לעדות. כשבית המשפט קובע שהוא מסתמך על המזכר שלו, והוא קובע את זה באופן מפורש בהחלטה, אני חושב שיש בעיה בהסתמכות על המזכר, בלי עדות של מנדלבליט בבית המשפט.
זה מה שיקרה, אני מניח.
תראה, אתה גם הרי לא יכול להתעלם מהעובדה שבית המשפט, אתה יודע, זה סוג של פצצת מצרר שמונחת במרכאות לפתחו. שאלה מן השאלות שהונחו בפניו. והוא, תשמע, בסוף הוא שקל ואמר, אוקיי, נפלו פגמים, אבל הם לא כאלה שמנקודת המבט של בית המשפט שאמורים לדחות ולבטל את כל אשר הוצג בפניו.
סך הכל חוק יסוד, לא איזה משהו.
לא, אנחנו בדיוק נדעים. זה חוק יסוד, שמגן גם עליך. ובעיקר, אני תכף נדבר גם על השאלה החוקתית. עזוב את הפרקטיס. מה, בית משפט? הרי בית משפט כבר הכינו את האולם. היה ברור לכולם שבית משפט לא יחזיר את כולם לאחור.
אראל ועורך דין הררי.
פורר,
סליחה, אני מתנצל. העניין הוא כזה, שהעניין הזה של חוק יסוד, בוודאי הונח בפני שלושת השופטים. ויותר מזה, הם גם רואים את הכותרות ביום שאחרי, והם הרי יודעים מה יאמר אראל סגל, ומה יאמר זה, ומה יאמר זה ההוא, והם צריכים, זה מחייב אותם, כשמדובר גם בראש הממשלה, זה מחייב אותם עוד יותר לשקול את הדברים.
בוא אני אגיד לך משהו, למה אתה, סליחה, מקשקש פה. סליחה, לא מקשקש, בגלל שהתקשורת, למעט אראל סגל ועוד כמה כיסים, בעצם, אתה יודע, היום שמעתי רעיון ברשת ב', שמעתי את הכתבת המשפטית של של רשת, פרשנית המשפטית של, של התאגיד. היא לא אמרה כלום על הדבר הזה, היא דיברה רק על, על הדחייה של הזמנים של המשפט. ויותר מזה, האירוע הזה הוא כל כך משמעותי, אנחנו צועקים, אנחנו בוכים. הרי אני לפני 4 שנים חשפתי שריטמן, ראש היחידה החוקרת, 433, אומר במחש שנתניהו תפר אותו. איך יכול להיות, איך אפשר להעלות על הדעת שמפקד היחידה החוקרת חושב שראש הממשלה תפר אותו, והוא עדיין מפקד היחידה החוקרת? אם אתה אומר לי שזה בסדר, זה זיהום חקירה מראשיתה.
הראל, בחיית רבה כמו
שם. מה בחיית רבה?
תן לי, שנייה, אחי.
רגע, יש לנו על הקו בן אדם, כאילו זה...
עפת לי לשמיים בלי אליום. שנייה, ואני רוצה לומר לך כך. אתה אחד הדברים שגם מטריפים אותי. ואי אפשר להתעלם מזה, גם בהתלהבות הגדולה שלך בעניין הזה. ואתה מדבר מדם ליבך גם אם אני לא מסכים איתך. העניין הוא כזה, שכל אותם כוחות חושך שאתה מנסה לתאר אותם, מונו על ידי נתניהו ואנשיו.
מה הקשר?
ועוד איך?
אין שום קשר.
ועוד איך יש קשר?
א', הם לא מי שבונה את הקונסטרוקציה. עזוב, זה לא טיעון, נבוא להגיד שהם מונו.
לא אמרתי, לא. לא, לא.
אתה ראית את עוזי? טוב, אני אשחרר את עורך דין פורר.
אני אתן לכם עוד נקודה לדבר עליה.
בבקשה, כן, בבקשה.
שימו לב, אם זה מה שאומרים על היועץ ביישום של חוק יסוד, האם בידי אדם כזה או בידי בעל תפקיד כזה, אפילו מעבר לשאלה הפרסונלית, אפשר להפקיד את המפתחות למדינת ישראל, להגיד כל החלטה של שר, של המדינה, כפופה לאישור שלו, ואם הוא לא מוצא חן בעיניו ההחלטה, הוא יכול לבטל אותה, ואז אנחנו רואים יש לו יישום של חוק יסוד לעשות, והוא נופל פגם, הוא לא מנהל את זה כמו שצריך, האם באמת זה מתקבל על הדעת, להגיד שאנחנו את כל הסמכויות של המדינה מכפיפים לבן אדם אחד?
לא פשוט, אני לא יכול להתווכח איתך.
גם לגבי הטיעון על מינוי, גם האישה שמנסים לפעמים, אתה יודע, אישה להבדיל 1,000 אלפי הבדלות, אישה שמנסים לרצוח, היא התחתנה עם בעלה מרצון, אוקיי? להבדיל 1,000 אלפי הבדלות. כלומר, הטיעון הזה לא תופס. אבל עכשיו אני רוצה לעבור לטיעון החוקתי, אני רוצה לומר שלום להיפרד מעורך דין דוד פורר, לשעבר בכיר בפרקליטות, תודה רבה לך.
תודה, יום טוב.
וגם על הסבלנות להקשיב לוויכוח, ומאזין לדברים דוקטור רפי ביטון, שהוא מומחה למשפט, מרצה בכיר במכללת ספיר, שלום דוקטור ביטון, שכן שלך הוא גם מראש העין.
איזה רחוב דוקטור ביטון?
אנחנו בגבעת על, כמה זמן לקפה.
אני מסתכל עליך מלמעלה.
רגע, אז אנחנו צריכים לצאת, אני רק אומר כזה דבר, כדי לא, אנחנו, רפי, אנחנו נמצא להפסקת פרסומות, מיד אחר כך נהיה עם רפי ביטון, ונדבר בדיוק על העניין החוקתי. כי זה מעניין גם אותך כחבר כנסת. הפסקה וחוזר. כאמור, חוק היסוד לממשלה קובע שצריך אישור של היועץ המשפטי לממשלה לפתיחה בחקירה כנגד ראש ממשלה, שרים, קאדי, שופטים וכולי, דברים ברורים. בית המשפט אתמול, כמו שאומר, בית המשפט מבקר את היועץ המשפטי לממשלה, נפל גם בהתנהלות בית המשפט, אבל אני רוצה באמת לשלח אתך בשאלה החוקתית, אז זהו עכשיו את המשפט הפלילי, על מה שמתברר כאן, וכמה זה משפיע על כולנו, ועל צורך העניין אנחנו מדבר כאמור עם דוקטור רפי ביטון, שהוא מומחה משפט ומלמד ובכיר במכללת ספיר. שלום רפי.
שלום הראל ואיתן שוב.
טוב, איך אתה רואה את החלטת בית המשפט אתמול?
קודם כל אני חייב להגיד שזו החלטה, למרות אותה צפויה בחלק מהתוצאה שלה, זו החלטה מאוד מאוד מאכזבת בתכנים שלה ובעומקים שלה. קודם כל, הדבר הכי מוזר בהחלטה הזו זה שיושב בית המשפט פעם ראשונה בהחלטה שהיא אמורה להיות תקדימית לגבי המעמד של סעיף 17 לחוק יסוד הממשלה, אותו סעיף שאומר בצורה קטגורית, לא תיפתח חקירה נגד ראש ממשלה ללא הסכמת היועץ המשפטי לממשלה, והוא מחליט מן החלטה כזו שהוא לא נותן לה בדיוק הסבר, שטוב, השתכנעתי כששקלתי את כל הנתונים, שזה לא מצדיק ביטול ההליך. אבל הוא לא אומר לנו מה הוא שקל. לדוגמה, היה מצופה ממנו שייתן לנו תשובות על שאלות שנשארו פתוחות. מתי בכלל נתן היום ממש שורים? אין לנו כרגע, למרות ההחלטה של בית המשפט, תאריך, מתי התחילה התקופה שממנה ואילך יש למשטרה אישור. האם היום ממש נתן מגבלות באישור שלו? איזה מגבלות הוא נתן? האם אין הופרו? למה הוא בכלל לא נתן אישור מסודר? הוא עשה את זה בגדול, הוא עשה את זה ברשנות. איזה תקופת חקירה התנהלה ללא אישור על ידי המשטרה? אנחנו לא יודעים גם אחרי ההחלטה הזאת. זה פרמטר שהשופטים היו חייבים לקחת בחשבון במסגרת ההחלטה אם לפסול את הדיון, את המשפט כולו, כן או לא. זה דבר חשוב מאוד. למה המשטרה פעלה?
לא, אבל שנייה, אין לי ספק, אתה יודע, אין לי ספק ששלושת השופטים האלה, את כל הנקודות אשר אתה מעלה, ואולי יותר, שקלו ועוד איך. בשורה...
איך אתה...
אני, תשמע, זה כמו שאתה אומר לי, שאתה בטוח שלא. אנחנו נמצאים
שני... אני לא אמרתי שאני בטוח שלא, אני אמרתי שאני בטוח שזה לא מוכן בהחלטה.
בסדר, כיוון שבשורה התחתונה אתה יודע את זה, אתה, אני לא משפטן, למרות שהייתי מחוקק וחוקקתי יותר מהרבה אחרים, יכול לבוא ולומר לך בנקודת המבט הזו, כשאתה שוקל את הדברים, בסוף יש את השורות התחתונות, ובשורות התחתונות אתה אומר לעצמך, למרות זאת, ולמרות ששקלתי וראיתי וחקרתי, ואני גם אומר, אני יוצא מנקודת הנחה, שבסופו של תהליך, בית המשפט ישקלל את הדברים האלה בבואו לדון בפרטים עצמם. הוא לא יוכל להתחמק מזה.
איך הוא משקלל אותם? אם הפרטים בכלל לא מופיעים בהחלטה, אם אין קביעות שלו לגבי
אבל הפרטים. אבל אלה בדיוק, אלה בדיוק, אלה בדיוק הנקודות שהעורכי הדין של נתניהו יניחו לפתחו של בית המשפט, והוא יצטרך להתמודד עם זה. כי מכאן, וכולנו מבינים את זה, לפחות אני.
מה?
אוקיי, שבית המשפט למרות ההחלטה הזאת הוא שקל את הדברים, ובשורה התחתונה אמר, למרות זאת, ואף על פי כן, ואתה יודע, למרות שמדובר בחוק יסוד, אני קובע...
מי? המחוזי יכול לקבוע על חוק? אני אשאל שאלה.
תיגש לבגץ.
יכול להיות, אני לא יודע אם אפשר לגשת פה לבגץ, ואני אשאל אותך רפי, תראה, אם למרות שאין בחוק היסוד דרישת צורה לאישור, לעניין של בכתב או באישור, האם כאילו, האם האישורים הכתובים שיוצאו בכל חקירות ראש הממשלה הקודמות, כי יוצאו ושופטים וקדים וכולי, ראשי ממשלה לשעבר, האם הם יכולים להיות מנהג חוקתי מחייב, כלומר מבחינת מה שאנחנו מכירים על החוק, כי זה יוצר מצב מטורף. תראה, איתן כנראה לא מבין מה שאני אומר. אני ב-2015, איתן קבל, הלכתי והצבעתי לבנימין נתניהו. ולכן יש החוק יסוד, לא מגן רק על בנימין נתניהו, הוא מגן גם על הריבון, על המצביעים שלו,
נכון.
כדי שלא יבוא שוטר במשטרה ויחליט, וואלה, אני רוצה עכשיו לתפוס את ראש הממשלה, אז אני אעשה מסע פישינג, כי כל אחד, אתה יודע, אין בן אדם שלא תפשיט אותו עירום ועירייה ולא תוכל למצוא עליו משהו. וזו השאלה, מה קורה פה, האם המחוזי באמת עכשיו יכול לבוא להגיד, אוקיי, נכון, יש חוק יסוד וכולי, אבל אני מתקדם הלאה. אני מכשיר את, אולי אני אוריד כמה פירות, אבל את העץ עצמו בעצם הם מכשירים, לא רפי?
למעשה, מה שאתה שם אליו את האצבע כרגע, זה שהשופטים השמיטו מההחלטה שלהם פרק מאוד מאוד חשוב, והוא, מה בכלל הפרשנות של סעיף 17? סעיף 17 לחוק יסוד הממשלה אומר בצורה קטגורית, לא תיפתח חקירה נגד ראש הממשלה, אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. היה מקום, קודם כל השופטים, כשלוקחים החלטה על בסיס סעיף 17, ועל בסיס מעמדו, לפרש את משמעותו, ולקבוע האם הסעיף מחייב החלטה בכתב, כן או לא. ברור מההחלטה שלהם שהם חושבים שהחלטה בעל פה היא לא בסדר. אבל איך הם הגיעו למסקנה שהחלטה לא בסדר היא לא פסולה? כן? בשביל זה צריך לפרש את סעיף 17, והדבר הזה בכלל לא נמצא בהחלטה. הם גם מתייחסים לפגם הזה, כאילו זה פגם מנהלי. כלומר, הם מתייחסים להחלטה של היועמ"ש, שניתנה בעל פה, למרות שהיא הייתה צריכה להינתן בכתב, קצת כמו איזו חריגה של נניח... ראש מחלקת שיפור בני העיר בעיריית נס ציונה, בלי לפגוע, כן? שמוציא החלטה לצבוע עציצים בסגול במקום בירוק, ועושה את זה בעל פה, שזה לא בסדר. אבל סעיף 17 הוא סעיף ייחודי במשפט החוקתי שלנו. הוא לא סתם החלטה מנהלית, זו החלטה שיש בה פגם חוקתי. ופה אני חושב שהשופטים פספסו ונתנו החלטה רזה מאוד, אני לא רוצה להגיד רדודה, אבל החלטה מאוד, רזה מאוד מבחינת ההליך הפרשני, מבחינת ההנמקה, מבחינת ה... תהליך המחשבתי שהם היו צריכים לעשות לקראת ההחלטה שלהם.
דוקטור רפי ביטון, אני מאוד מאוד מודה לך.
מודה לך.
אנחנו נצטרך להבין מה יעשו פרקליטי נתניהו, האם הם... אני בעיניי זה דבר שצריך להגיע לפתחו של העליון, שהחליטו. יכול להיות שהעליון, איתן קבל, יגיד, אתה יודע מה, תמיד אפשר לבוא בהחלטות רטרואקטיבית.
תראה, אני אומר את זה כך, כיוון שאני יש לי אמון במערכת המשפט, וזאת הנקודה המרכזית, ואמר את זה גם קודם, שאני עושה את ההבחנה.
אז אסור לבקר את מערכת המשפט?
לא, 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 אני סליחה, אני לרגע לא אמרתי. ויש לי ביקורת גם, אבל בשורה התחתונה, זאת הנקודה. וגם בדברים שנאמרו עכשיו, זה או שאתה אתה רוצה, יש לך אפשרות לעתור לבגץ, יש לך את ההזדמנות, אנא אמור את דבריך, אבל בשורה התחתונה, הדברים, אין לי ספק, נשקלו, ועוד הנושא הזה לא ירד מסדר היום. אין לי שום ספק שהעורכי הדין שראש הממשלה יעלו את זה, אני מאמין בבתי המשפט, אני מקווה שגם אתם.
לא, מה זה, אני, ברור שתשמע, אין לנו ברירה. יש לי ברירה, זה
לא,
כזה,
אבל
זה
אתה לא יכול, לא, לא, לא,
אתה
לא,
יודע מה קורה, לא, מה זה לא עושה, לא, לא, מה לא הבנת? לא, רגע, בוא תשחרר לא, את רפי לא, כדי, כן, אני לא רוצה, בכל זאת הוא מלמד, ואני לא רוצה שייכנס לתוך, ושלא יחשבו שאני בטעות מצרף אותו
לעמדות
שלי.
יום לימודים מרתק.
דוקטור רפי ביטון, כרגיל מרתק ומעניין. תודה לך, ידידי. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע מה היה פה פעם? אני אומר את זה כל הזמן. אתה יודע מה ההבדל בין יראה לפחד? אנחנו יהודים. ביראה יש כבוד.
זה ההבדל בהסתערות דרך אגב. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, אנשים אומרים לא מבינים את ההבדל בזה שאתה דרוך, זה עדיין לא הופך אותך ל...
אז אני לוקח אותך לקדוש ברוך הוא, ולוקח לנו, אנחנו יהודים, אנחנו הולכים לזה.
מאמינים.
יפה. יראה באה ממקום של כבוד. היא באה ממקום שאתה מכבד את המה, אתה מפחד, אבל אתה חושש, אבל אתה מעריך. פחד בא מהמוח הזוחלי. היום מערכת המשפט, לפחות 50% מהציבור, אין בו יראה כלפה, אין כבוד. יש פחד. פחד בוודאי, כי אתה יכול לקחת בן אדם כמו אלי כמיר, זרוק אותו 8 ימי מעצר, לחקור אותו 5 שעות, ואז לסגור את התיק. אתה יכול לקחת בן אדם, לחלט לו את הכסף.
אבל עדיין רגע, תעשה שנייה. את ההבחנה.
מה הקשר? אני...
לא.
אבל תן לי לסיים את המילה, קבל. אני בא ואומר, ברור שאני חייב,
מילים.
אני חייב לכבד, אני חייב לקבל את ההחלטות של בית המשפט, כי אין לי ברירה, אני חי בדמוקרטיה. אבל אני הפסקתי לבוא ולבוא, אתה יודע, אני חושב שהחלטה אתמול היא החלטה פחדנית. כי בית המשפט עשה פה החלטה, מה שקרה, לא קפה, לא תה. אם אתם חושבים שאין אישורים, לכו על זה בכל, תגידו, כל מה שהושג בלי אישור, פסול. מה עשיתם?
אראל סגל.
כי אני חושב כמו רות גביזון.
אראל סגל יקירי.
כן, יקירי.
אתה לא תשחק כמו שנוח לך, הרי אני כבר שמתי לב. כשנוח לך, כן. אתה, איך אומרים, אומר, וואלה, הנה, בית המשפט אמר. אני קורא אותך, קורא, עוקב, איך, שלא ייקחו את זה לחובתי. כן. אני עוקב לפעמים.
הייתי הסטוקר.
אחרי הדברים שלך. אבל בפירוש, אתה מהמשתמשים היותר גדולים בהחלטות כאלה או אחרות שמתקבלות, ואת אומרת, כן. הנה, אתם רואים? דרך אגב, אני כבר, תכף אני חושב שאנחנו נדבר על זה. אחד הנושאים... הבאים לעמוס עוז ראיתי, נדמה לי שהבאתם לי את הזה. עכשיו תראה איך
אני יצאתי נגד הכניסה בעמוס עוז. אני, אתה יכול לראות, כתבתי, אל תעשה את הסנוע לך על חברותך.
אז במקרה, למה אני אומר את זה מהמקום הזה? כי כבר, לא, סליחה, חלק מחבריך כבר לוקחים את זה.
אבל אני אחראי עליהם.
הנביא, לא, ברור לי, רק מה אני מנסה לומר לך. זה או שאתה, יש לך, את ה, יודע שמערכת המשפט תוציצת גם אם היא טועה והיא עושה טעויות, היא עושה טעויות והיא תעשה טעויות, עשתה לאורך ההיסטוריה וגם תעשה בהמשך לצעריק, אלה החיים. אבל בשורה התחתונה זה, אני מתייחס לבית המשפט לא רק ממקום של יראה אל, או פחד, אלא גם ממקום של כבוד. אני מכבד ויודע שהם עושים את כל אשר נדרש כדי להוציא צדק מתחת ידם, ותמיד יש את האפשרות לפנות
לעניין. אז נגיד, אז אני אשאל אותך שאלה. העובדה שאותה שופטת, אותו הראש הרכב שופטים, הרשיע אדם בשוחד, ובסופו דבר הוא זוכה אחרי 10 שנים בעליון, כאילו, והפכו את הפסק דין, אז מה זה אומר?
לא, לא.
אז אני, רגע, ברור שאני מכבד. רגע, איתן, תן לי להבהיר משהו אחד. אלמלא מוראה של מלכות, אתה יודע מה, אנשים היו בולים חיים.
נכון.
זה חלק מהדמוקרטיה, אבל כן, אבל גם זכות הערעור וגם זכות הסביבה. אמרתי לך את זה בהתחלה. אני שונא את המילה ממלכתיות. אתה יודע למה? כי ממלכתיות מכשירה בעצם כמעט כמו להגיד פשיזם על המדינה. שיש משהו קדוש בשופטים, בחוקרים, במשטרה. לא, הם בני אדם. וכמו שרבנים הם בני אדם ולא מנהלים את אלוהים, אז מי שאחראי על מלך עשיית הצדק, זה לא אומר שהוא מלך ועושה צדק. ומותר לבקר. והאירוע הזה הוא כל כך משמעותי.
אראל, אראל יקירי, אני אומר חשוב, זה לא שאלה, אינני קם ומתפלל לכיוון הבתים שלהם. אוקיי, סליחה, בני אדם, בני אדם בכל דבר ועניין.
לא בני אור ולא בני חושך.
בני אדם, והבני אדם האלה, שאנחנו הסכמנו, אחרי שעברו את כל העניין, זה לא שהם לא יעשו טעויות, לא שאנחנו לא נמצא את עצמנו לפעמים, כמו שאני יושב בבית מול המסך, מול המרקע, ואומר לעצמי, איזו החלטה נוראית הם קיבלו בעניין א' ב', אבל בסך הכל הכללי, אל מול פעם, פעמיים שאני צועק, אני יודע שברוב המכריע, הם עושים צדק, ואת יודע מה הדבר יותר חשוב? הם מתכוונים לעשות
98% השכרה.
אז אני אומר לך את זה ככה, הם גם מתכוונים לעשות צדק.
אבל אני מקבל את הפסיק, תגיד לי, מה אתה רוצה? אני בא ואומר, יש לי ביקורת על הפסיקה, יש לי טענות לגבי בית המשפט.
לגיטימי,
מקבל, זה בית המשפט שלנו. אני יכול לך, אם אני, אתה יודע, אין לי ברירה, אני משלם מיסים גם, ואני לא אוהב לשלם מיסים.
הרגשתי בגצים ונדחיתי על ידי בית המשפט.
רגע, יש על הקם, אבל אנחנו חייבים רק נגיד שלום, כי אנחנו חייבים לצאת מיד. שלום דרור הידר, שגריר ישראל באיטליה. שמעת את הוויכוח הזה, עוד מעט אנחנו נוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, ונחזור אליך, נשים לך את אותו תרגיל עם רפי ביטון. אז תחכה על הקו, אנחנו יעלו אותך מחדש, פשוט פה איתן הרביץ בי תורה, ואני הרבצתי בו תורה, אז פרסומות ונשוב. רציתי להגיד לך, רציתי שנדבר שנייה, לפני רגע לפני שאנחנו פונים לדרור, על ה, בכל זאת התייחסות שלך להחלטה אתמול של המדינה, לפצות את, 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 את ילדי, את, את המשפחות של ילדי החטופים, או נעלמים, נקרא לזה, ילדי, פרשת ילדי תימן,
והבלקן. המזרח
והבלקן. כן. יפה. פיצוי כלכלי מכובד, אם כי זה כמובן לא מחזיר את, את אותם חיים של אותן עם הילדים, איך אתה מרגיש עם זה? אתה גם תימני, אתה גם הפייניק היית, אז כן. כאילו, אתה בדיסוננס פה, לא?
אני לא בדיסוננס, אני מכיר משפחות, זה נושא אחד הכאובים, הכואבים, שכנראה לעולם לא נצליח לתת לו, לצערי הרב, מענה, כי למרות כל הבדיקות, לא כל המערכות באמת, כולל תחת שלטונו של נתניהו והימין, נתנו את האפשרות לבדוק ולהוציא את האמת מתחת הידיים.
למה לא פותחים את הגנזך לגמרי?
בין היתר, זאת בדיוק נקודה שאני מעלה.
מה יש שם?
אין לי מושג, אני יכול רק לומר לך שהיו דברים. אי אפשר, אתה יודע, זה לא כל המשפחות האלה הן משפחות שהן, יחד עם זאת, צריך לעשות סוף לעניין הזה. במובן הזה, משפחות, אתה יודע, אנשים, אבות, הורים, אחים, הולכים לעולמם, והעובדה, אני לך מה, הפריע לי יותר מכל, אפילו מעבר לפיצוי שנראה, עזוב, אני לא צריך להתייחס לזה אפילו, למחיר הזה. מה שהפריע לי, שהמדינה לא, את כבר באה ואומרת, אני מכירה, לכי עם זה
עד הסוף. אל תגידי לפני משורת הדין. אתם לא עושים טובה לאף אחד, מסכים.
בדיוק.
מסכים. אבל הנה איתנו עכשיו, עכשיו לא נדבר יותר פוליטיקה, כי איתנו על הקו שגריר, בכל זאת, שגריר ישראל באיטליה, שנמצא, אתה עדיין במלונית בבידוד?
אני יצאתי אתמול בערב, קודם כל בונג'ורנו. וזה כיף לשמוע את איתן עם העברית הנהדרת שלו, הסקופה נדרסת, הרגת אותי, איזה יופי. כפרשן, אחרי בחלם, איזה יופי. רק קצת אני מקפיד עליך שאמרת את ה, אמרת סלוגן.
לא, אבל אני חייב, אני לא...
תשמע, ידידי, תשמע.
קודם כל, דרור, בוגר מדרשיית נועם, שם למדנו שנינו יחד, אני גם מתכתב איתו מדי סוף שבוע.
הוא מקבל ממני את הגלויות מרומא.
ואני מקבל ממנו את הגלויות, ואני קורא אותם.
רגע, אבל במקום לבוא לרומא, אתה מבין, מה היה, מה בנינו? דרור יהיה ברומא, נוכל לנסוע לרומא, לטייל איתי, להיות סוף כל סוף, יש לי חבר שגריר, אבל אי אפשר לבוא לרומא.
נפלה עלינו המגפה, ואני כבר שנה בתוך העניין, לא חשבנו שכך יהיה. איטליה הייתה הראשונה שככה שתתה את קובה עד כוס התרעלה, ואנחנו כבר בגל שלישי שם. החיסונים בכל אירופה מתנהלים בעצלתיים, דיברתי על זה שם בתקשורת כמה פעמים, שאני לא מבין מה הבעיה של ראשי האיחוד האירופי להגיע ל... פייזר ולמודרנה, ולהגיד מרבותיי, אנחנו מייצאים איפריה של 450 מיליון, בבקשה, תנו לנו את הפורמולה, נשלם לכם יותר, ויש לנו המון מפעלים באירופה
נו, אז מה הם אומרים לך?
הם לא אומרים כלום, זה אירופה, אני אמרתי לך בפעם שעברה, שרק איזה 10 שנים, מאז שהיטלר עלה לשלטון, הם פתאום קלטו, שהוא הולך לשעבד אותם, הכל פה איתי, אין להם תחושה של איום קיומי, ואמרה לי יועצת הנשיא, שאיטליה אמרה לי בשבוע שעבר, אני עדיין מנהל את השגרירות מתחום באמצעות זום, אז היא אמרה לי, זה לא שיש לנו ואנחנו איטיים. היא אומרת, אין לנו חיסונים פשוט. אין לנו חיסונים.
אז אתם, כל שירות החוץ, בעצם כל השגרירים מגיעים לארץ כדי להתחסן.
בטח. בהתחלה אני רציתי לעשות חיסונים הדדיים. אמרנו לאיטלקים, אנחנו מחסן אתכם פה, את האיטלקים פה, ואתם חסנו אותנו, אמרו לנו יופי, אבל עד שהיו מחסנים אותנו שם, היינו מגיעים לקיץ, בינתיים חיסלנו את כל הדיפלומטים. יש עכשיו מבצע אדיר של משרד החוץ, של משרד ראש הממשלה, מביאים את כל השליחים הישראלים מכל העולם להתחסן פה בארץ ב-24 שעות. באים, נוחתים, מתחסנים ועולים בחזרה למטוס וחוזרים. אנשים מפתגעים מזה. באמת, אמרתי לאיטלקים שיש לנו כלל שאומר... כל ישראל
הערבים
זה לזה,
אני,
ואנחנו עוד דואגים.
אני רוצה קצת, אתה יודע, לנסות להבין את הלך הרוח. עד יש בישראל הלך רוח כלפי הנושא הזה של הקורונה. אם זה מערכת יחסי העבודה, אם זה הממשלה אל מול המעסיקים, אל מול העובדים. איך הדברים בעצם מה הלך הרוח בעצם ברחוב
באיטליה?
באיטליה.
אני מאוד הופתעתי. אתה יודע, אומרים לנו, לפני שהגעתי, אמרו, איטלקים דומים לישראלים. יש משהו בזה, בתחילה, עוד שפחות דיברתי איטלקית, הייתי פונה לפעמים לאנשים בעברית, כי הם נראו לי ממש ישראלים, לחלוטין. היו ענה לי, סקוזי. אבל הם לא דומים, הם דומים לנו במובנים מסוימים שהם ים תיכוניים, גם צבעים דומים וזה, אבל הם אירופים גם יש להם. זה לא, אין הפגנות. אין גם מחאה של של האופוזיציה, אין ויכוחים. אנחנו עם שאוהב להתווכח, הם לא מתווכחים. זאת אומרת, חשבתי על כך שהאופוזיציה תנסה לעשות, להגיד, תשמעו, לא עשיתם ככה, לא עשיתם חיסונים, לא עשיתם כלום. אין שום, יש דיונים, אבל זה דיונים פה, דיונים שם, יש קצת ביקורת פה, ביקורת שם. אבל זה לא עניין קיומי. אנחנו
העולם...
מדברים על יותר מ-95 אלף מתים עד עכשיו.
וואו, ואיך העולם העסקי? זאת אומרת, למשל, כל בעלי העסקים, מערכת היחסים של הממשלה, איך הממשלה מטפלת בהם?
העולם העסקי הוא הם באמת ידרדרו. אנחנו מדברים על מדינה שחיה מתיירות.
כן.
רק ברומא, לבדה, בשנה, כן. תשמעו, אני הוקעתי באלה מהמספר, 40 מיליון תיירים ברומא בשנה.
אז מה זה גורם לעסקים? נסגרים עסקים? אתם רואים את זה?
עסקים נסגרים, עסקים קורסים, עסקים קורסים.
ומה הממשלה נותנת? מה היא נותנת?
הממשלה נותנת, יש להם פה דמי אבטלה, יש להם פה קצת עזרה, יש להם פה סיוע. הממשלה אגב, קמה ממשלה חדשה, שזה שיטה שבישראל לא הכרתי, בין בחירות לבחירות, זו הממשלה השלישית שקמה, ראש ממשלה הביאו את מריו דרגי, סופר מריו, שהוא היה יושב ראש הבנק האירופי, הוא כלכלן מאוד מאוד מוערך, הוא תלמיד של סטנלי פישר אגב, מ-MIT, ולמה נפל הראש ממשלה הקודם? בכיוון שהם מקבלים עכשיו, יש להם קרן שיקום של בערך 220 יותר מיליארד אירו, והוא רצה לשמור את זה לפה ולחלק, המפלגות הפילו, עכשיו הקימו ממשלת אחדות, כולל שתי מפלגות מהימין, יחד עם מפלגות השמאל, והם פניהם לשיקום הכלכלה של איטליה.
טוב, אז אנחנו נהיים איטליה, הם נהיים ישראל, כל אחד
זה. דרך אגב, אני חושב שגם בישראל, בוודאי בשנות ה-50-60, ממשלות קמו והתחלפו, כשהכנסת עדיין המשיכה על...
אנחנו מדברים על...
דרור, נגמר לנו הזמן, דרור עלי.
דרור,
נגמר לי הזמן.
דרור, הרי איתך צריך תוכנית נפרדת.
תוכנית צריך ימים.
ימים.
דרור אידר, דוקטור דרור אידר, ידידי הטוב, תודה רבה. זהו, תודה איתן.
תודה, תודה.
תהיה איתי ביום חמישי בבוקר, בשבע בבוקר, אל תחמיץ, עורך ומפיק אסף נבו, עידו כהן, אחראי לשידור, פלא בלסו ברדיו צפון, עורך הדיגיטל רון שיין, להתראות, ביי.